קלית חוגי.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב, שלום דודו.
שלום לך גלית חוגי, בסדר גמור, מה שלומך בשעה זו?
בשעה זו, כבכל שעה אחרת, בסדר, שלומי בסדר. אני סתם אומרת למאזינות והמאזינים שהצטרפו אלינו מספיק מוקדם, שדודו ארז, אם יש לכם את הדמות הזאת בראש, הוא נועל קרוקס.
אני חייב...
לא, אנחנו, אין מה לענות על זה.
יש.
יש?
יש.
מה? שאתה אוהב לשים את הרגל בתוך מחק ולצאת לרחוב? מה אנחנו יכולים
לענות? קודם כל אהבתי את הקיצה.
בוא ניקח פומפיה מפולימר, ונגיד זה נעליים ונתייחס כאילו זה הכל בסדר ורגיל.
אני חושב שמתחת למעטה השריון שאני עוטה, יש אדם שרוצה חופשה. לא, לא צריך להגזים.
הוא רוצה לחוף הים.
חופשה. רוצה. לא אגיע לשם לעולם. זה כמו משיח, הוא יבוא.
אני רוצה לחלץ את דודו הכלו בתוכך.
אז יש רק קרוקס שאני מתיר לעצמי, כי אנחנו ברדיו.
זה כאילו זעקה לעזרה, הקרוקס הזה. זה אומר, אנא.
לא בטוח שעברור הרגליים זו זעקה לעזרה, אבל זו תחושה של חופשה בקצה הגוף.
אז כרגע אתה בעצם, זה מקסימום החופש שאתה מסוגל לשאת?
זה האיזון הנכון בין חופש לבין רצינות שאני מאמין בו.
לא, בטח, חתיכת חופשה הייתה לך, או שיש לך.
ודאי, לא.
עדיין?
הייתה בחיפה.
הנתון השני שאני אגרתי עליך ממש הבוקר, עצמך לשתף, זה שאתה שותה רק חלב, אתה מעוניין בחלב מואשר, רק בחלב מואשר בקפה.
קודם כל אני שותה תחליפי חלב.
לא, אני רק עציתי לשאול במה הוא מואשר, החלב הזה.
שאלה מצוינת.
מה זאת אומרת מואשר?
אז בוא אני אגלה לך מדוע העדפתי את החלב המואשר.
כן.
כי הוא זה שפתחתי פה הבוקר, ולא שאר החלבים שיש להם ריח של שריחה.
של חלב הם?
לא, יש לחלב ריח נוראי.
גם לחלב אם יש לפעמים ריח נוראי.
כן, לחלב אם יש ריח נוראי. לא הרחתי.
לא טעמת אפילו?
לא טעמת. חלב אם?
כן.
מציעה לי זה כאילו זה מדובר בקולה.
לא, משהו יותר הגיוני מקולה.
לטעום?
משהו שיודעים מה המתכון שלו. לא חייב בשיטת...
בוא נגיד ש...
סקשן ישיר, אפשר מכפית.
אז המוכר חומר ש...
לא מסקרן אותך?
בדיבורי המלתחה של כן. הגברים, זה אחי, אני אתעם חלב אם בבוא היום,
לא,
זה,
לא,
אבל
לא,
בבוא כזה. היום, זה נראה לי נוזל גוף שאתה לא רוצה בגיל 50 להכניס לגוף, לא?
לא, תלוי את זה, רק לדעת מה הטעם שהילד אוכל כזה עם האצבע, לא?
אז אנחנו רוצים להפתיע אותך דודו, יש לנו כאן כפית עם חלב אם בלייב, שלי. את יודעת שיש פרופסורית ישראלית ש... מטיפה לכך שגם גברים יכולים להעניק, ויש לה אפילו טענה, דיברנו איתה לא פעם, תוכנית, הטענה היא שאם אתה מעשה את אזור החזה שלך כגבר, מתישהו הגוף מתפתה להעניק חלב גם.
יש דבר כזה שנקרא השראת הנקה?
כן, ש...
זה כל מיני דברים כאלה, אבל בסדר, אני לא... איך הגעת איתי לגברים מניקים מזה שאמרתי ש...
התחלת בלהגעיל אותי בשבע בבוקר.
ואתה אוהב חלב מואשר, ואנחנו לא יודעים למה, אולי שלחו את החלב לחוג.
אני פשוט אוהב חלב שלא נפתח.
אולי החלב היה במשהו, בסדר.
זה, אבל זו שאלה מצוינת, אגב, גם כסטנדאפיסטית וגם כאדם. מואשר, תמיד לחשוד בשיווק הזה.
אם הוא מואשר, טוב, בסדר.
לדעתי בדי, אגב, ולחוב, מי שרוצה. בו ויטמין D. זה המואשר.
אוקיי, יש לי הרגשה ש... אני לא יודעת אם זה דברים עובדים ככה. בסדר, תגיד רגע, ראית אתמול את הירח? האם התרגשת מן הירח? לקחת את הילדים?
מה זה... קודם כל היה קשה בהתחלה לראות אותו.
נכון, גם אצלנו גל ולקח את מורי ומצאו ולא מצאו את הירח.
באזור 6:30, אני וחמה...
כי זה לא היה ב-6:30.
בדיוק. אז לקח זמן לירח לעלות.
לא, אמרו מראש שזה יהיה ב-8:30, זה מתחיל ב-7:30, ב-8:30, גם ב-8:30 הם לא יתמצאו, ואז אחרי זה שעה, שכנים דפקו בדלת ואמרו, עכשיו רואים, עכשיו
קודם
רואים.
קודם כל הייתה גם עננות, מדי פעם הירח הסתתר מאחורי הענן, נכון, אבל מה שהדהים אותי, קודם כל אני מאוד חובב תופעות אסטרונומיות וכולי, זה תמיד מרשים.
אני לא מבינה למה, עד היום לא הצלחתי להבין מה זה ליקוי ירח, לא, כאילו איך שהם מתחילים לדבר במנגינה הזאת של,
כן.
השמש סובבת, אני
מטיל
משהו
חרוט, אני אסביר לך.
זה מסתם לי משהו באוזן.
אני מבין אותך, אז בואי תראי. הביטי.
כן.
כשאני עומד עכשיו ממש עלייך, אני, כשהאור מאחוריי, אני מטיל עלייך צל.
כן.
או,
זה כל הסיפור?
הבנת. אנחנו כדור הארץ עושים צל על הירח.
אז למה זה לא כל שנה, או כל חודש,
אז בוא אני אגלה לך משהו. ליקוי הריח, בעיתונות, זה פעם ב-400 שנה, דה פקטו כל שנה. מדובר ברמאות הגדולה ביותר בתחום המדע.
אסטרונומיה, אתה יודע משהו?
זה יותר אסטרולוגיה. זה, הם משקרים. כל שנה. דיברנו אתמול עם מומחה. תקשיבי, זה כל שנה. וראיתי בעיתון, פעם בארבע שנים, ב-2019. חבר'ה, זה כל דקה קורה.
תקשיב, זה כאילו אסטרונומיה, זה התחום שהכי צריך יחץ בעולם. שלום, נופל אבן מהשמיים, תסתכלו, זה פעם במיליארד שנה, די, די, אז תרכזו כן, את המופע, שמה... וגם ראיתי בפלנטריום יותר טוב, ומספיק עם זה, למה כל
בסדר,
דבר...
בסדר, פלנטריום, אחרי... אבל זה סתם הקרנה, זה לא אמיתי.
נה, בסדר,
אוקיי. זה פייק.
לא, זה פייק מאוד יפה, אבל...
כן, מאוד.
אחלה פייק, מאוד נהדר. מרשים. אבל אני חייבת להגיד שכאילו, כל פעם, כל מה שקורה בכוכבים, משווקים לי את זה כאילו, יש לך הזדמנות חד פעמית במהלך חייך לצפות.
יש, אגב, אם את רוצה עוד שקרים בתחום ההנגשת המדע...
כן, מאוד, מאוד, מאוד. מה זה המחלקת פרסום המטורלת הזאת של הירח?
היה איזשהו חפץ חללי, זאת אומרת, אבן גדולה מחלל, מוערכת, ארוכה, זאת אומרת. לא, זה לא בדיוק, זה לא מטאור ולא מטאורית ולא כלום, שנכנס לפה. כל חודש וחצי עולה שוב ושוב כתבה שיש טענה של פרופסור אגב ישראלי, שאומר שאולי מדובר בחוצנים. וכל פעם זה לא. אבל כי אין מה לעשות. על אותו דבר, זה אין מה לעשות.
זה כן מדהים אותי, האופן שבו בני האדם מתפעלים מהטבע.
אבל אנחנו באמת מתפעלים.
כי זה באמת מדהים.
כי התנתקנו מהטבע.
כי לא משנה כמה אנחנו עושים, לא יודעת מה, תורת המשחקים, כאילו לא יודעת מה, התחכמות על התחכמות, לא בתור משהו שלילי, אלא בניואנסים של התחכמות על התחכמות על התחכמות, ואז פתאום יש ירח טיפה בצבע אחר, וזה שומט לנו את הלסת, וזה נהדר.
אני חושב
שעדיין יש לנו משהו קור ראשוני.
כן, בדיוק. ולא רק זה, אני מוכרח לומר שאחרי שראינו, כן ראינו את הירח, שוב, כשבאזור שעה 8, כשהסתכלנו על הירח, אז הוא סתם היה נראה ירח חלקי. הילדים לא הבינו שמדובר במשהו שזה קורה עכשיו, ממלא לאפס בטווח זמן קצת. זאת אומרת, זה לא משהו שממש אתה רואה את התהליך, אלא אם כן אתה מתעכב מולו.
יותר כיף כפול 1.5 במקרה הזה.
אני מסכים איתך. אבל...
עם מחלקת יחס של האסטרונומיה כל כך טובה, תראו לנו את זה ביותר.
מקבל, יש שם הרבה עוקץ, אבל בשעה 9:15, כשהליקוי היה במלואו,
כן.
והירח באמת כוסה, ואז נראה מין צל אדמדם של הירח.
כן.
אני נדמתי כשחזרתי מריצה, אני עושה ריצה יומית, כן. שמדי יום גם כלב תוקף אותי. זה,
בוודאי.
זה מה, ריטואל קבוע. כן. נדמתי שעשרות אנשים, עומדים. לא רק ילדים,
נכון,
בליינים בטח. באזור נחלת בנימין, כן. כל המגניבים שלבושים יפה ויושבים במסעדות,
כולם.
עומדים כאחרון הילדים ומסתכלים על הירח ומצלמים את זה.
כן, וזה, אני לא ראיתי אותו פיזית, אבל רגע, ילדיך אבל ראו?
הם ראו אותו חלקית, כאילו את הליקוי החלקי, ואז הולכים לישון.
ואז ברחוב, כאילו יצאתם לרחוב?
יצאנו באיזה, הירח הגיח לפינה באזור שנקין, ממש למופע קצר. אבל הדהים אותי שהעם עצמו, זה משהו שאני אומר לשבחו של העם. זה עם שיוצא לראות ליקוי ירח.
אבל הוא יצא גם לראות גשם, הוא יצא לראות שלג.
בסדר, זה יפה.
זה נהדר.
אני לא רוצה להגיד מה עולה לי בראש, כשעמים אחרים באזור יוצאים החוצה.
אני חושבת שהם גם רוצים לראות את הירח.
אני לא בטוח שהם רוצים לראות את הירח. אני חושב שיש דברים שיותר מדליקים אותם.
אולי את חלקם, וחלקם מתרגשים, כל בני אדם מתרגשים מהירח. זה לא עניין
גזעי,
זה עניין אנושי.
לא, אני לא מדבר על גזע, אני מדבר על תרבות. אני חושב שיש בנו משהו שכן סקרן, בעם כולו. יש משהו סקרן. כן? זה מעניין אותנו. זאת אומרת, תמיד מציגים את הישראלים ככאלה שמשליחים בפרקי מים כיסאות פלסטיק, ודאי. אבל לא, העם שלנו יש לו גם צדדים יפים.
גל חזר מזה ואמר, וואו, זה היה כמו, בפעם האחרונה שראיתי ככה, הוא אמר לי גם, ברחוב מלא אנשים עומדים, מסתכלים למעלה. הוא אמר, זה נראה כאילו הם מסתכלים על יירוטים, רק בעולם נורמלי, כאילו.
אוקיי, זאת הפעם האחרונה, מעניינת,
לא,
כן.
כי זאת הפעם האחרונה שהוא ראה אנשים ברחוב מסתכלים כך, עומדים ברחוב שקט, מסתכלים למעלה לחפש משהו, אז אני לא יודעת כמה אנחנו הדוגמה לעם סקרן ונורמלי, כל מה שיש בשמיים אנחנו אוהבים לראות, עירות, תלכו אותי, ירח אדום, נופל עלינו פסנתר, אוהבים להסתכל. כמו שאנשים אוהבים להסתכל על תאונה, העולם מסקרן. אתה יודע משהו, סתם אמרתי את זה פה מזמן פעם, אבל זה שמדינת ישראל, או אני מניחה שכל המדינות, צועקים על אנשים לא להיות סקרנים בכביש, זה אולי אחת ההנחיות הגרועות ביותר שאפשר לצעוק על בני אדם.
את אומרת, אם כבר יש סקרנות,
לא, מה זה, לא
תעודדו אותה לתחומים כמו מדע, יפה, ב- כן, ודאי.
זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות שקרה פה משהו נורא. אתם רוצים שאני לא אסתקרן? לא,
אגב,
אתם
יודעת?
רוצים שלא יהיה לי שום רצון לראות מה קרה? אני לא מבין מי אתם חושבים שאני. מה זה, אני AI?
אני מקבל את מה שאת אומרת, אגב, במיוחד לאור העובדה שיש אחד החוקים היחידים בארץ שמכריחים אותך לעזור, במקרה של תאונת דרכים, יש חוק, השומרוני הטוב, שמכריח אותך לתת, רק ספציפי למצבים כאלה, זה באמת מוזר, וזה באמת נטייה אנושית בסיסית.
אם יש דברים בשמיים אני אוהבת לראות, ואם יש דברים על הכביש אני אוהבת לראות, איפה שמעניין אני אוהבת לראות.
רגע, אבל את, הסאבטקט של הסיפור שלך, שאת לא ראית את ליקט, זאת אומרת, שלחת שליחים?
כן, הסתכלתי ברשת. לא, הייתי צריכה לי
תקלתי.
לא, אבל מה אני...
וזוהי גלית הוגי.
יש, הילדה הקטנה ישנה. אני הבאתי את הרעיון, לכו תחפשו את הירח, ונשאר את הרגלול.
כן, זה לקח זמן למצוא את הירח.
אז יאללה, ביי, תסתלקו, תביאו משהו טעים מהמקולת בחזור.
צל, עשינו צל על הירח, וואו.
עשינו? השמש עשתה.
לא, השמש מאירה, אנחנו עשינו צל. שוב, אם אני עושה עלייך צל, אני מאיר עלייך.
אני לא ידעתי שאתה כדור הארץ.
אני כדור במטאפורה. לא, אני השם, אני שמש. אני מקסימום מטלצל.
בסדר, בוא נשמע איזה שיר ונבחר לך.
היה מדהים.
כוכב לכת אחר לי.
הנה, אבל מעניין מתי יהיה ליקוי חמה שהוא יותר מדליק.
זה עם המשקפי שמש.
לא, לא. זה שאין שמש לכמה שנים. אסור להסתכל על השמש באופן כללי, זה מסוכן מאוד.
בסדר, גמור. תוכנית הבוקר, חזרנו, דודו ארז פה. שמה, בדרך לכאן שמעתי פרסומת תשדיר שירות חדש. קוראים לזה זינוק בעלייה, זה תשדיר שמעודד אנשים לעלות לישראל.
נו, מה? זה יחד עם האנטישמיות, זהו, אמרנו.
אז יש לי שני דברים. אחד, משרד הקליטה והעלייה, אין צורך בפרסומת בעברית לתוכנית זינוק בעלייה, אנחנו פה כבר. לא יודעת כמה הוצאתם על התשדיר.
זאת אומרת, המדיה שבה מפרסמים גם.
לא, גם השפה שבה מפרסמים.
זה גם נכון.
כל זמן שהתשדיר הזה עלה מעל 2 שקלים.
אולי הם רוצים אבל שיעלו לפה רק אנשים שכבר לומדים עברית.
לא, או אנשים שכבר כאן.
האמת שלחזק אותנו, זה גם לחזק. זה שאומרים לנו, כולם רוצים לעלות, זה אומר, אוקיי, זה שווה פה. אתה מרגיש המותג שלך טוב.
הם אומרים, כבר בחול נותנים כל מיני דברים, רישיונות לעבודה וזה, לא צריך לחכות לארץ. בקיצור, אנחנו לא קהל היעד, אנחנו עלינו כבר מבחירה או שלא, זה א', ב'. הדבר השני בפרסומת הזה, זה שהם לא אומרים כלום על המצב. הם אומרים, עולים, במקצועות נדרשים, יהיו לנו יותר רופאות, יותר מורים, יותר זה. תגידו, מישהו מתכוון להגיד, בפרסומת לזינוק ועלייה, לא יודעת, אולי תגידו, זה זמן לחזק את הציונות, לא, אבל אתם לא תדברו על ה...
זה זמן להימלט מהמטורפים שם בחול.
לא, אנחנו לא נתנהג כאילו אם הם עולים מנה, הם מבינים שהסיכון שהם לקחו הוא גדל בהרבה, גם אם יש אנטישמיות פושה בכל אירופה, עדיין יותר מסוכן ליהודים בישראל.
אני לא חושב.
המספרים מראים ככה, לא?
לא בטוח.
אתה נרצח על יהדותך... בישראל יותר מבמקומות אחרים מבחינת כמות אנשים.
טוב, אנחנו מרוכזים פה, שוב, זה
לא משנה למה, לא משנה למה. אם אתה ישראלי ויהודי, איפה יש לך הכי הרבה סיכוי לחטוף?
אני לא יודע, אבל
בגלל שאתה ישראלי ויהודי,
אני מעדיף למות כאן, כשאני יודע שהמשטרה תעזור לי ולא יבוא איזה שוטר.
אתה תמות, מה?
בסדר.
כי המשטרה מאוד מאוד עוזרת. נכון, אתמול גם באמת היה מקרה כזה של אישה נוספת שנרצחה, שאחותה התקשרה למשטרה להגיד למשטרה זה קורה. בואו, הם הגיעו, אבל too late.
תשמעי, אפשר לזלזל כמובן במשטרה, וזה גם כמובן כביכול קומית, אני מבין, כן. את המנוע, אבל המשטרה עושה עבודה, ושוב, ברור שיש מה לשפר וכולי, אבל אחרי 7 באוקטובר...
לא, בדיוק, אני רק אומרת...
אחרי ההקרבה הזאת, ואני גם, אגב, הייתי במשטרה השנה ומשהו, כשוטר.
נכון.
ואני מוכרח לספר, זה באמת אנשים שבאמת רובם עושים את המקסימום ומנסים, תתקשרי גם למשטרה ותראה איזה שירות את מקבל, יחסית שירות טוב. הרבה פעמים אני, זה, בוא, יש רעש ברחוב, תבקשו להנמיך.
זה אתה?
זה אני, ואוטו חוסם את החנייה, באים שוטרים, איי, מה קורה? אני מאוד אוהב. הם בצד שלי, המשטרה, אני מרגיש שהם, זה, ואז שמתקשרים לשאול, נו, בסדר, אתה מרוצה? הם באמת בסדר, כן.
אתה מרוצה?
כן.
לא יודעת לאיזה משטרה אתה מתקשר, לא, אחלה. זה, אני לא זה, נגד זה... שוטרים, יש להם עבודה קשה ביותר.
תקשיבי,
ביותר.
תקשיבי, זה סיוט מה שהם עוברים. ברור. זה באמת, זו באמת עבודה קשה.
ובשכר שהוא קורא.
נכון. נכון. זה לא, זה, זאת אומרת, זה קל להגיד, כל השוטרים
ברור,
כאלה.
ברור, וזה, באמת אני אומרת.
לילה אחד תהיה במדים ותרוץ בין זירות וכאלה. נכון. ותראה הם, מה לעשות.
האנשים האלה צריכים להכניס את הידיים לתינופת המון.
אני מסכים, מה זאת אומרת?
לא, אבל בסדר, עזוב אותי, שוטרים בסדר.
ולכן הפרויקט שאני רוצה להציג בפניי איך הוא השוטר רובוט? שים פליי מוזיקה של...
זה רעיון טוב, נראה לי שהיה כזה עם שוורצנגר, לא?
לא.
לא כזה.
עכשיו, אני מוכרח לומר לך שאם את אשת קולנוע ואומנות,
בוודאי.
תני לי להרביץ בך תורה, ברשותך. הסרט הטוב ביותר שראיתי בחיי, הוא רובוקופ 1987.
קודם כל, רובוקופ, גם ברמה האובייקטיבית, זה סרט מצוין.
סרט מצוין. אז אני אומר, פול ורובן, הבמאי...
סרט שיש בו דיון עומק ו...
דיון עומק על הפרטה של כוחות המשטרה ונפש האדם. גם
נכון,
על הפרטה.
נכון, ולכן, נכון. ולכן... פול ורובן הוא לא פרייר בכלל.
לא, ממש כן, לא. כן. הוא עשה דברים מדהימים, זיכרון גורלי.
נערות שעשועים.
שזה בזה, נגיד, הוא נכשל, לא משנה, אבל הוא עשה אינסטינג
בכל
בסיסי.
הוא נכשל בקולנוע, אבל הוא עשה פריצת דרך מטורפת.
הוא במאי מדהים. כן. גברים בחלל, אגב, אם את ראית הסרט הזה, כן. עם השם המוזר.
תשמע, זה שני במאים, פול ורובן. הבנת?
אהבתי מאוד.
הבנת? את מי אתה יותר אוהב? את פול או רובן?
אנחנו נוגסים בתוכנית של... תוכנית... פול ורובן. הנה! רובוקופ, thank you for your cooperation. קודם כל...
זה עליך.
גיבורים שהם רובוטים, זה ישר אני, אבל זה באמת סרט מדהים.
זה נכון.
הנה, בואו
נהנה
משעה של האזנה מודרכת לפס הקול.
לא, זה לא מהפסי קול המצוינים ביותר, אבל כשצופים ביחד מתקבל האפקט.
אני מוכרח לומר שזה, וגם אגב שווה לראות המייקינג אוף המצוין שיש בנטפליקס על הסיוט ועל הגיהנום, שהרי כל הפקה של סרט קולנוע היא סוג של נס, ואנשים לא מבינים כמה זה סיוט.
לא, אבל יש סרטים, גם סרטים ענקיים שהצליחו מאוד מאוד, ובהפקה שלהם היה אסונות גדולים.
גיהנום! לא, זה עוד אחד.
נראה לי, כן, כן, יש הרבה כאלה.
זה נמס בחליפה, זה...
בכל מקרה, אז לתוכנית זינוק בעלייה של משרד הקליטה, בואו תגידו להם...
עלו עכשיו!
תגידו להם לבוא כדי להיות חלק מה...
אני חושב שעדיף להגיעם. רוצים להרוג אתכם בחול? הגיעו עכשיו!
בואו שיהרגו אתכם פה!
עדיף
להיות ביחד.
תקשיבי, אני, ברגע שהגיע כל השבעה באוקטובר וכל חגיגת ההרג, הטבח היהודים, ולא רק יהודים אגב, ישראלים בכלל וכולי, חבר טוב שלי מקנדה ישר התקשר ואמר לי, בוא, עכשיו אני מסדר לך, מהר לפני שיסגרו את נמל התעופה, בוא אני מסדר לך חדר וכאלה. אני באינסטינקט שלי...
אמרת כן.
לא.
לא?
ממש לא. אני מרגיש פה עדיין... למרות הרוצחים, את התמונות המזעזעות של רוצחים על, לא חשוב איזה מותג רכב, שנכנסו לפה...
טנדרים אומרים, רוצחים אדויוטה.
לא חשוב שמות בדיוק. אני עדיין מרגיש שכאן זה המקום הנכון, גם מבחינת ביטחון.
בסדר, אז אם אדוני לא עובד באופן לוגי או הגיוני סדור, אלא יותר, יש פה כזה... יותר
יש לי אינטואיציה.
עם אינטואיציה זה לגמרי דבר אישי לחלוטין, לא?
כן, אני בסדר.
אז לא צריך בשביל זה תוכנית זינוק בעלייה.
אני מסכים איתך ש...
מי שיש לו אינטואיציה לבוא הנה עכשיו, הוא יכול לבוא גם בלי התוכנית הזאת של משרד הקליטה, ואני חושבת שאני מניחה שתהיה עלייה גדולה לישראל בקרוב.
אני משער שכבר יש עלייה מאוד גדולה, מצרפת אני רואה הרבה מאוד.
לא, מעניין איך זה השנה
כאלה.
נניח.
אבל
זה,
זה ודאי משליח.
אתה יש לך חברים חובקי עולם פתאום, אני לא מבינה, בן אדם לא יכול להיות בקשר עם זולת אחר,
בדיוק.
פתאום הזה, אצלנו בחצר.
אז זה הסוד.
ג'ון משושון.
אז זה הסוד הוא שאין לי באמת חברים, זה אנשים
הרי.
שלמדו איתי בכיתה, זוכרים אותי, אין לי שום קשר אליהם.
בוודאי.
אבל כשיש אסון לאומי, הם מתקשרים ואומרים, אתה רוצה בו. ואז כשאני שומע שיורים שם, האבסורד הוא שבקנדה דקה אחרי התחילו לראות שם על יהודים בבתי כנסת וכאלה.
כן.
אז אני התקשרתי ואמרתי לו בו. אז אצלי יש חברים וירטואלים. אבל ודאי שאנחנו קוראים ליהודים ברחבי העולם להגיע לכאן. אולי זו לא המדיה לפרסם את
השידורים האלה. לא, זה גם לא אנחנו לפרסם את זה. אם הם רוצים, אז אני לא חושבת שהם חיכו לבשורה שלנו. בסדר, אנחנו תכף לפרסומות ואחר כך יש עוד המון, ואנחנו גם נגיע כמובן הרי לאקטואליה שבאמת חשוב להגיע אליה. ההצעה האמריקאית, פרשנותנו החשובה להצעה האמריקאית. אין לך כזאת?
אני רק, זה נוטע בתקווה שוב ושוב, אני...
אתה שמת לב מה הדבר החדש בהצעה?
לא.
בניהולו האישי של טראמפ. כמו מסעדת משהו המקורי. זה ההרגשה.
תקשיבי, כל דבר שיסיים את המלחמה בצורה שטובה לנו, וקודם כל יחזיר את החטופים, שיהיה בניהולו של באמת אבו שוקרי המקורי, לא אכפת לי.
אני בניהולו של אבו שוקרי המקורי מוכנה להסכים להרבה דברים.
אני באופן אישי, ואני מרגיש שגם ברמה הלאומית, עייפנו מה...
פרסומות, ותכף חוזרים.
הנה.
תוכנית הבוקר. תוכנית הבוקר חזרנו. ועכשיו אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לעורכת הדין ראויה חנדק, לא מנהלת אילף, המרכז לקידום הביטחון הלאומי. בוקר טוב, ראויה.
בוקר אור, הביטחון בחברה הערבית.
זה אצלי כתוב ככה, אז אני מצטכן, חשבתי שאולי...
רגע, מה משמעות המילה אילף בערבית, מה זה?
אילף זה הסכם בין אנשים וקבוצות לשמור על שקט, על ביטחון.
הסכם, אוקיי, מעניין.
טוב, אנחנו מדברים איתך, ולא בפעם הראשונה, לשמחתנו כמובן, אבל גם לצערנו הגדול מאוד. 180 אנשים נרצחו השנה. אני מקווה מאוד שהרשימה הזאת נסגרת, אבל יש לי תחושה שלאו דווקא. יש מדברים כל הזמן, הנה, העבירו תקציבים, מה רוצים? העבירו תקציבים לשיקום החברה הערבית.
אבל תקציבים למה? מה עושים עם התקציבים האלה?
לתוכניות לחברה הערבית וזה, זה מה שאומרים פה כל הזמן.
תקשיבי, הבעיה הגדולה שאלף כולם, פתאום אנחנו בממשלה שמגלגלת הכל בתקשורת. כאילו הכל, היה לנו פעם ששר טיק טוק, אני חושבת שכולם היום עובדים בתקשורת ולא עובדים באמת בעבודת הממשל והגוורננס שלהם.
האמת שזו הערה חשובה באופן כללי, לא רק בקשר לחברה הערבית. אני חושב שכולנו באמת חיים בתקופה שבה הרבה פעמים שר כותב משהו בטוויטר, ואתה אומר, אחי, אתה השר, תעשה. למה אתה צריך לכתוב?
נכון, נכון, אני מסכימה, ושאמרתי את זה, לא רק דיברתי על
תחושת
הביטחון בחברה הערבית, אבל כשמדברים על החברה הערבית, אז חמה וחמה, כי כולם פתאום הופכים להיות יותר גזעניים.
בטח.
ואז זה על גבה של החברה הערבית, גם לנהל מאבק, ואני חושבת...
אני רוצה רק להגיד דבר פצפון, שהבעיה של החברה הערבית היא הבעיה של החברה הכללית.
נכון.
ואנחנו לא יכולים יותר להגיד, מספר הנרצחים בחברה הערבית, כאילו זה באיזה מקום אחר, כאילו אנחנו מדברים על לפלנד. איפה זה החברה הערבית? זה פה.
נכון. זה פה, אבל זה האקסטריטוריות בדיוק המדינה יצרה, ואם אני אגיד, חוזרת לשאלה הראשונה, אני אגיד שהבעיה שלנו שהמדינה מגלגלת אחריות. פתאום כולם, אני מסתכלת לפעמים על אנשים שגם עובדים בדרג הפוליטי והדרג המקצועי, ואני שואלת שנייה מה הם חברה אזרחית, הם למי לפנות, כאילו למלך עבדאללה, לשוויץ, להגיד להם, סליחה, יש לנו בעיית ביטחון, ואנחנו נרצחים יום אחרי יום, וזה הבעיה של שלטון החוק. אני חייבת שהציבור א' יקשיב. א', זה אומר שאין החלטה ואין רוח של מפקד, אם אפשר להגיד, שאומרת שהבעיית הפשיעה והאלימות היא בעיה של מדינת ישראל וצריך לטפל בה, וכולם צריכים להתיישר, אלא שכולם זורקים אחריות אחד על השני. יש תוכנית חומש שנכתיבה לפני 7 שנים, התחילה לפני כמעט 5 שנים, 4 שנים, שלא כל התקציבים שלה מומשו,
רגע, שנייה רק ראויה, כשאת אומרת שלא כל התקציבים מומשו, כלומר לא כל התקציבים הגיעו ליעד שלהם?
נכון, ויש הרבה דברים שרוקנו מהמהות והתוכן שלהם, כי השר בן גביר לא ראה לנכון שהתוכנית מתאימה, ועשה בה שינויים ותקע הרבה דברים, אבל מה, כשמסתכלים לאחרונה על הפרסום של מיצוי התוכנית, אנחנו רואים שיותר מ-80%, וזה לא נכון, זה מניפולציה של מספרים, כי מישהו החליט שהתקנים, מי שיודע קצת איך מחולק, יש את התקציב של התקנים ויש תקציב של פרויקטים. אז הוא כדי להראות שכן נעשה משהו.
רגע,
ביקש מהמשרדים, סליחה, ביקש מהמשרדים להפוך את התקנים לכסף, ואז פתאום יש אחוזי מימוש גבוהים, ואז הציבור אומר, הנה, אנחנו עושים את הכל. לא, אנחנו עושים את הכל, אבל אין מוצאים את התקציבים ואין כל שינוי, אז הבעיה היא לא במדינה, כי המדינה מתאמצת, הבעיה בכם, אתם, החברה הערבית, אלה שהתרבות שלכם רוצחת, אתם לא עושים שום דבר, ואז כאן את מתסכלת עוד יותר את האוכלוסייה, את מהנדסת את התודעה שלה שאת ככה, וזה העתיד שלך וזה ההווה שלך, ואת אומרת ליהודים שזה לא הבעיה שלכם כאזרחים שותפים במדינה הזאת.
דיכאון. אני מנסה להבין, אבל מתוך המקרים האלה, הרצח, למה, מה גרם לרצח הזה? מי הרוצח? אני מנסה לרדת לשורש הבעיה. באמת מתייחסים לזה כאיזה מין קופסה סגורה כזאת של רצח בחברה הערבית, זה קורה רחוק, אנחנו לא מבינים, זה משהו תרבותי. אבל למה, מתוך ה-180 האלה, מי רצח את מי על רקע מה?
השאלה היא לא למה יש רצח. השאלה היא למה המשטרה לא מונעת אותו. זה שיש אנשים שרוצים לרצוח.
לא, אוקיי. אז מה, כי יש שם נשק לא חוקי, אני מנסה להבין, המשטרה, הרי זה לא דוח מיוחד שיכולים להגיע לכל בן אדם שרוצה עכשיו להרים פטיש ולשבור לך את הראש.
זה הרצאה בפני עצמה, אני אסכם את זה בשלושה דברים. א', אנחנו מדברים על פשיעה מאורגנת וארגוני פשיעה שמשתלטים על חיי החברה הערבית.
אוקיי, זה משהו, אוקיי, זה משהו ברמה הלאומית שצריך לדעת.
נכון, וזה לא ארגונים שהמטרה שלהם לרצוח. הרציחה היא אמצעי להשיג את המטרות של הכוח ושל השליטה שלהם, ולהראות לנו מי בעל הבית כאן, מי הריבון כאן, ואני חושבת שאנחנו חיים במדינה, בתוך מדינה. כי מספר הנרצחים הוא קשה, הוא כואב, אבל הוא רק קצה הקרחון למציאות המדממת שחיה בחברה הערבית. שהאנשים היום מפחדים לצאת לרחוב, שאנשים יודעים שהם משלמים מפרוטקשן, שהם יש להם סקט. אנשי ציבור ומשרתי ציבור ברשויות המקומיות, ולא רק ברשויות המקומיות, מאוימים, אז אתה אומר שהמערכת הזו, זה לא שני חמישה ילדים שבהם היו ילדים עבריינים והפכו להיות עבריינים גדולים. אנחנו מדברים על התארגנויות כלכליות לא חוקיות, שמנהלות חיי חברה שלמה של 2 מיליון אזרחים, תחת השלטון של המדינה ומתחרה איתו. ואתמול ראינו את הרצח של ההריגה של השוטר.
כן, שוטר, ודאי, מה זה רצח, כן.
בחילופי ירי. אנחנו יודעים שכל האזרחים, גם בדרום וגם בצפון, לא משנה יהודים וערבים, משלמים בפרוטקשן. וזה גם כסף, לא רק חיי אדם. זה כסף שמגלגלים אותו הארגונים האלה, כסף שחור, שעולה למדינה כמעט 25 מיליארד שקל כל שנה, לפי הערכות של טרכטנברג. אבל יש קורלציה גם בין מה שהמציאות הזו לבין חוסר התפקוד של מערכות החוק, ש-15% מתיקי הרצח בחברה הערבית פוענחו בלבד, זה אומר שהרוב הוא לא מפוענח.
הרוב המוחץ, מה זה הרוב?
לגמרי, וזה אומר שהרוצחים גם הם מסתובבים וחושיים, וזה אמירה ברורה לעבריינים ולמי שמצטרף ומשכנעים אותו להצטרף.
ראוי, את לימדת אותי שהדבר הזה לא בתחום הרציחות זולג לחברה הכללית, משום שהרציחות האלה קשורות גם בכסף ואיך שהכסף מסודר בחברות מסוימות, וזה זולג להכל.
גם אם זה לא זולג, המדינה כמדינה צריכה לפתור את זה, נקודה. מה זאת אומרת?
ומי שעוקב אחרי החדשות רואה שבימים האחרונים כותרת אחרי כותרת על הפצות וביצות באשקלון ובאשדוד ולא יודעת איפה, וזה אומר, ובכלל נתוני הפשיעה במדינת ישראל רק בעלייה, ואנחנו יודעים, אני חושבת גם לא בציר של הזכויות האזרח והדמוקרטיה, מה שאנחנו חווינו לפני שנים, אנחנו סוג של המיקרוקוסמוס הזה של איך הדברים מתפתחים שהם ברע בתוך מדינת ישראל, אז זה גולש לכלל האוכלוסייה. וגם עכשיו, אולי אנחנו מתמודדים עם זה עכשיו לבד, אולי אנחנו כואבים את הכאב הזה לבד, אנחנו מפוחדים לבד, אבל בסוף צריך להבין שאנחנו לא תלושים. האומנם המדינה החליטה שאנחנו אקסטריטוריה שהיא לא מקבלת פה, אבל אנחנו לא תלושים, והכל זה ביחסים הדדיים, והכל יגיע לכולם.
ברור, כמו שהסברת את איך שעובד, בוודאי, זה כמו שהסברת איך עובדת פשיעה מאורגנת, ואיך היא מתבססת בזמנים כאלה, בזמנים שאין משילות, ואחר כך לפתור אותה זה עניין אולי בלתי אפשרי.
רק חשוב, יש פרסום היום בידיעות אחרונות, שבמסגרת המאבק בפשע בחברה הערבית, המשטרה הכריזה על מצב חירום.
את קונה את זה? כן,
מציבה, מחסומים, ומנסים להילחם. שוב, הם פונים, גם הם פונים לממשלה, וטוענים שצריך פרויקטור וצריך תקציבים.
אנחנו פשוט חייבים תכף לסיים, אבל את קונה את הדיבור?
הלוואי ומשהו זז.
אני אגיד משהו, שאנחנו כולנו מאשימים את המשטרה, אבל המשטרה, יש לה הרבה מה לעשות ויש לה זה, אבל זה בסופו של יום לא רק המשטרה.
בדיוק.
וכולם אשמים, והמשטרה היא כלי, הכלי הזרוע המבצעת, ואני חושבת שללא קשר לחברה הערבית, הגוף הזה שנקרא משטרה במדינת ישראל, צריך להתבונן עליו מחדש, ולהבין מה קורה איתו. כי הוא בעיניי לא מתפקד, לא משרת את האוכלוסייה, לא הערבית ולא היהוד.
עורכת הדין ראויה חנדק, לא מנהלת אילף, המרכז לקידום הביטחון הלאומי בחברה הערבית, תודה,
תודה רבה,
רבה לך, תודה.
תודה לכן, ביטחון לכולנו.
הלוואי, להתראות. אנחנו לחדשות, ואחר כך ממשיכים, יש עוד הרבה. גלית חוגי, דודו ארץ, תוכנית הבוקר. תוכנית הבוקר, 8:03, גיא סנדר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. דודו ארז, כאן איתי.
שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו עם הידיעה המרכזית.
מהי?
לא, אני סתם נותן, משתמש בקול.
הנה, עכשיו זה קורה.
משתמש בקול הנמוך שסיגלתי לעצמי כדי להישמע קריזמטי.
עסקה חדשה של טראמפ.
לא, תקשיבי, אני קצת נאיבי.
מה החדש בעסקה הזאת, תגיד לי?
אני לא יודע, אבל כל פעם שאומרים עסקה, אני מודה שבאיזשהו מקום אני מאבד מהציניות, ואולי כי אני כבר רוצה שהדבר יסתיים.
אני מרגישה שכתבי שמגישי החדשות לא יכולים יותר להגיד משפטים שמתחילים בדקות האחרונות. תקשיבו, אנחנו שנתיים במשדר מיוחד שלא קרה בו כלום. לא קרה בו, לא יודעת אם שנתיים לא קרה כלום, אבל
טוב, אבל גם התקשורת גם יש אינטרסים משלה, והאינטרס הוא לייצר.
אתה יודע מתי אני ארגיש שאולי קרה משהו בתקשורת? כשלא ישודר רוקדים עם כוכבים. שיהיה יום שזה לא משנה, אולי זכו בזה כבר, לא יודעת, רוקדים עם כוכבים, זמר במסכה.
זכו לדעתי, כן.
מבשלים בישולים. כשיהיה את היום הזה שזה יבוטל, במועדו, כי זה לא בוטל ממועדו, כשזה יבוטל ממועדו, אז נבין שיש אולי משהו חשוב. בכל מקרה, אבל ההצעה החדשה של טראמפ, אני שוב אומרת מה שדיברנו קודם, שאולי ההצעה הזאת,
זה הצעה וגם קצת איום כזה, לא?
בסדר, קשקוש, האיום, הדבר היחיד בזה, ולא חשבתי שזה יהיה אחרת מלכתחילה, זה שטראמפ אומר, יהיה ניהול המסע ומתן בניהולי האישי.
אוקיי.
אני לא יודעת.
נו, אז אם מנהיג העולם החופשי ינהל באופן אישי, את המסע ומתן שבסופו של דבר יביא בעזרת
בסדר, אבל אתה הבנת מה היה עד עכשיו המכשול, כאילו? על מה היה המכשול?
האמת היא שאני איבדתי את היכולת לעקוב אחרי איפה זה נקטע, סוג של קשר ש...
כי זה כל הזמן אותה הצעה, וזה גם מה שחמאס הציעו מזמן. עסקה מלאה להשבת החטופים.
אז איפה זה נפל?
כולם בתמורה לשחרור אלפי רוצחים מחבלים. כי מדינת ישראל רצתה פתאום ציר מורג. אתה לא זוכר את זה? אז זה אחרי פילדלפי. היה קודם את פילדלפי. אמרו, פילדלפי, הוא יעביר משם. הוא יעביר חטופים. דרך ציר פילדלפי. אז בסוף לא היה על פילדלפי, וגם הדבר הזה לא קרה. אז בהתחלה מדינת ישראל רצתה פילדלפי. אחר כך מדינת ישראל רצתה ציר מורג.
שמה, רגע, מה הסבתא של מה שאת אומרת? שאנחנו מנסים לא לעשות עסקה?
כן, זה לא סבתא.
כדי מה? כי מה? מה אנחנו במרכאות מרוויחים? את החטופים אנחנו רוצים. לסיים את העניין אנחנו כן רוצים, ברמה שתבטיח גם את עתידנו הביטחוני.
אני לא חושבת שכולנו רוצים את החטופים. אני חושבת שיש צד פוליטי שאומר, אנחנו רוצים את החטופים, אבל יש דברים שאנחנו רוצים יותר, כגון לחזור להתיישב בעזה. אני חושבת שהקואליציה לא תעמוד בזה, כפי שהיא לא עמדה בזה כבר, בן גביר עזב. הוא לא יכול ללכת לעסקה כזאת, כי אלה רוצים כיבוש עזה היום, מחר. עם הניסיון הצבאי שלהם של להבריח טנק דלק בתא מטען, הם רוצים, דיברתי על סמוטריץ', על זה הוא נעצר.
אוקיי.
על דלק בתא מטען באוטו שלו.
סוכן.
אני לא חושבת שהוא היה בדרך לקומזיץ. הוא נעצר על זה, ממש, בן גביר כולנו יודעים על מה הוא נעצר. אז האנשים האלה, הם מעוניינים בכיבוש עזה ויישובה מחדש, ולכן אי אפשר לעשות עסקה שבה אומרים שלום, אנחנו הולכים להתראות.
אבל אי אפשר לשכנע אותם שעכשיו יש one big mess בעזה, יש בלגן, הכל הרוס, אולי עדיף לנו
80% בפעם האחרונה שאני ראיתי, היו 80% מהמבנים בעזה, כבר אין אותם.
מה אנחנו צריכים את הבלגן הזה עכשיו?
שמה, אני רק רוצה להזכיר. שבהנחה שמדינת ישראל תשלוט שלטון צבאי או לא צבאי או איזה שהיא רוצה בעזה, מדינת ישראל באופן ישיר עוד יותר תהיה אחראית על חינוך, בריאות, אוכל, כל מה שקורה שם. זה אתה ואני הולכים לשלם את זה, כן? לשלם פיזית. אתה ואני.
טוב, זה לא נשמע הגיוני באמת, שנממן פה את החבר'ה
אבל
האלה.
אבל זה הרעיון, או לכבוש ולממן דרך זה, או, ואז לשלוט שם. אתה לא...
ודאי צריך זה. איזושהי רמה של שליטה ביטחונית בהשוואה למה שהיה עד 7 באוקטובר, שזה היה בו נתמון את הראש בחול, ונקווה שיהיה טוב. ואופ, מנהרות, אופ, חטופים, אופ, הרוגים, טבח, רצח. זה לא טוב. עכשיו, לא, בוא לא. נראה מה משנים בסיפור הזה. מסכים איתך שהאספירציות לתפוס שם שטחים וכאלה?
זה לא אספירציות, בוא... זה הרבה הרבה יותר down to earth מזה. יש כבר כנסים, יש עניינים, הם עושים כנסים.
כבר טאבה פתחו...
דניאלה וייס, לוקחת שם אנשים לבוא לראות את זה.
סיור לוקיישן כבר.
זה לא מצחיק.
זה מצחיק. נשמע מוזר שאתה כבר מתכנן לך פרויקטים של נדלן. מה אם טראמפ לא הבטיח
שיבנו שם? זה לא נדלן מבחינתה, היא קוראת לזה ציונות, אבל בטעות גדולה מאוד.
בסדר, אבל בואו נדאג למטרות המיידיות של להחזיר את האחים שנמצאים, החטופים כמובן. ואז נדבר על איך אפשר למנוע את הטבח הבא.
בהחלט.
שזה גם חשוב.
נגיד... הסכם? טוב, בסדר.
הסכם, שוב, לא הייתי סומך על אנשים שחרטו על דגלם לרצוח אותנו, זאת אומרת, האינטרס הזה הוא לא ייעלם. הסכם, צריך...
יצא לך להציץ קצת בסדרה ששודרה ביומיים האחרונים בכאן, קוראים לה 48, אני חושבת, וזה ארכיונים בעיקר.
לא,
אגב, זה החלקים הטובים של הסדרה.
פעם הייתה סדרה שקראו, 24 הייתה סדרה,
לא,
מתח
זאת,
כזאת.
לא זאת, זה על שנת 48, כולל...
משהו שזה שנוי במחלוקת.
כן, החלקים המתוסרטים בסדרה, אני היה מעט קשה איתם, אבל החלקים הארכיונים והדברים שמקרים מיומנים שבשנה הזאת הם מדהימים.
איזה פצע פותחים ומה מוציאים החוצה?
מראים לך ש...
אני מוכרח לומר שפשוט, אני זוכר שכשראיתי את הסדרה הדוקומנטרית 101, אני לא זוכר על מלחמת יום הכיפורים, איך קראו לזה? 502, 100 ומשהו עם מספר. וזה, וצפיתי, ואז פתאום הגיע 7 באוקטובר והבנתי שחבר'ה, יש מחדל, יש משהו חדש עכשיו, אז כאילו כל הדברים שלה להתעסק, שוב, זה חשוב כמובן, חשוב, אני לא חוקר, אבל יש, צריך לחקור את ההיסטוריה ולבדוק, אבל לא בטוח שמה שמעניין אותי בימים אלה יש משהו שיותר בוער בי, כמו החטופים, ועכשיו להיזכר, להעלות גירה
לא,
ממה
אבל,
שהיה,
אבל
ולדום
אבל
בניואנסים,
אולי
אני מודה שבאופן
הזאת...
אישי, אז יש לי יכולת מסוימת להכיל, את המידע ואת המצב האסוני הזה שאנחנו חיים בו.
אנחנו חיים במצב אסוני, אבל ידיעה או ידע יעזרו לנו למגר את המצב האסוני הזה. ידע זה תמיד דבר טוב, לא? חשבתי.
כן, אבל כמות הידע, המידע, לא יודע אם ידע, אבל המידע שעוברת לנו בראש בימים אלה וכאלה, זאת אומרת, אם אני רוצה אסקפיזם זה ודאי לא ל-48, אבל מה גילית שם?
סתם שיכול להיות שיש דברים שנטועים כבר שם, שההיסטוריה היא לא בדיוק כפי שהיא צוירה לנו. בטח על האחר.
טוב, היא תמיד מצוירת אחרת, אוקיי, ושמה?
על הערבים שגרו פה.
אוקיי, תלוי מי אני משאר, תלוי מה, היו בזה, הפרעות, היו טובים, היו רעים, תמיד המצב הוא מורכב. אוקיי.
כן, זה הוצג ככה לך? זאת אומרת, האתוס הישראלי מוצג ככה? זה היה מצב מורכב? היו ערבים טובים? שמעת פעם על זה? אני לא זוכרת ששמעתי על זה במערכת החינוך. ראיתי אתמול כמה דברים שהבהירו לי שאולי לא סיפרו לי הכל. לא יודעת. בסדר.
מעניין, אני בעד להציג תמונה כמובן מורכבת, אבל אוקיי.
יש ארכיונים, יש ארכיונים.
בסדר, אבל עכשיו, חוץ מזה גם שוב, המילה, הביטוי הזה, ערבים טובים וכאלה,
נכון.
בגלל שיש פה אזרחים ערבים, אז אני, זה
לא
נעים לי.
בגלל שאנחנו רגילים לחשוב על זה באופן כל כך של רדוקציה, אנחנו אומרים את זה,
בדיוק,
ברור שאנחנו לא חושבים כזה דבר,
בדיוק.
או פחות אני מקווה שאנחנו... מזדהים בעניין הזה.
נכון, אני מסכים.
בסדר גמור, אז בכל מקרה, אם אני חוזרת רק לנושא של ההצעה של טראמפ, אני זה לא, זה הפסיק...
שההצעה היא להחזיר את כל...
שההצעה היא למידה מבנתי אותה הצעה שהייתה, וגם
אותה הצעה
שהייתה, וגם לאותה הצעה שהייתה.
בסדר, אז שיקרה כבר, יאללה.
ולכן אני לא מצליחה לשמוע את ה... אבל הנה עוד הצעה. הנה, זה החדש. בסדר, בואו...
אבל אולי חמאס בעניין, הם מסכימים, כי אני, מה שראיתי בפרסומים האחרונים, שיש כן נכונות מצידם.
אבל את זה אנחנו שומעים כל הזמן על חמאס.
אז מה מונע מזה לקרות?
או, קודם כל מה שמונע מזה לקרות, כאילו אנחנו לא יודעים בדיוק את הדבר, אבל לא שישראל מטרפדת את זה, כי חמאס זה לא הצעה הראשונה שאומרים בסדר, אנחנו מסכימים עם ההצעה. גם עכשיו אנחנו מסכימים עם ההצעה, וגם עכשיו אנחנו מסכימים עם ההצעה.
שוב, אני לא צריך לקבל את כל המידע כדי להבין, כי את מציגה את זה כביכול אנחנו הבעיה ולא חמאס, יש לי איזושהי נטייה להאמין שהחבר'ה האלה רוצים להמשיך לשלוט שם, רוצים להמשיך להתעצם ולייצר את השבעה באוקטובר הבא בסטנד ביי, לילדים שלנו.
בסדר, אבל הם אולי גם מבינים שזה לא יוכל לקרות ככה.
אז זה יקרה בדרך אחרת, לא משנה, אני, בכל מקרה חמאס זה משהו שצריך להיעלם מן העולם, הדבר הזה.
אין דרך כזאת.
כן, אני מבין, אבל...
גם נאציזם זה דבר שצריך להיעלם מן העולם, העולם כולו התגייס להעלים את הנאציזם, וזה לא עבד לו.
זה יחסית עבד, אני חי עם המיגור של הנאציזם, אם זה זו רמת המיגור, אני מקבל את זה.
אוקיי, בסדר גמור.
אז יהיה כמה ווירדוז שילכו עם צלב קרס ויצדיעו.
אנחנו כל הזמן אומרים כל העולם אנטישמי, 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 אנטישמי.
זה שזה עכשיו חזר לגדול.
אז אם יש גרפיטי על בית כנסת זה מווירדו, אז לא להתייחס לזה?
ודאי שלהתייחס לזה, אבל לנסות למגר את זה, אבל עדיין כתופעה לאומית, נאציזם, את יודעת, הרי זו מערכת חינוך שחורטת על דגלה, השמדה של יהודים, השמדה, רצח. את שמעת את ההקלטה של המנובל הזה שחיסלו אותו לפני כמה ימים?
כן, גם כן, אדם... פיקסציה לא, אז... ישראלית. מה אתם חושבים, ששאר המחבלים לא סמכו?
לא, אוקיי.
לא, אבל הוא שמעו אותו, בסדר, הוא הפך לסמל.
בסדר, אז מנופפים בהקלטה, בסדר, זה לגיטימי, אבל את ראית את ה... זאת אומרת, שמעת את השמחה, את הגאווה כן, ברצח? כן, ברצח?
כן, כן, שמעתי.
אלה הערכים, זו מערכת חינוך. מה?
אני, נכון, שמעתי את הדברים האלה.
זה נוראי, זה משהו שצריך למחוק, כן, ממערכת החינוך שלהם, השנאה הפתולוגית האנטישמית הזאת.
טוב.
אני לא חי איתה.
אנחנו תכף נרחיב, בסדר? כי עכשיו, תכף פרסומות, לא, לא פרסומות, רגע, כן, עכשיו, שימו לב לדבר הבא.
פרסומת זהב. אין לכם עמד בבית? אין לכם עמד בעסק? מערכת אורטק לשיפור מיגון חדרים קיימים היא הפתרון. מאושרת על ידי פיקוד העורף. התקנה מהירה ופשוטה בתוך 14 ימים בלבד. המערכת הופכת כל חדר קיים לחדר ממוגן ובטוח. אורטק מבטיחה לכם מקצועיות, אמינות ושקט נפשי. הגנה אמיתית מתחילה בהחלטה נכונה, כי ברגע האמת אין הזדמנות שנייה. לפרטים חפשו אורטק בגוגל, בפייסבוק או באינסטגרם.
תוכנית הבוקר, חזרנו, ולא רק אנחנו חזרנו, גם המשפט של נתניהו חזר, התגעגעת דודו?
לא, אני מודה, אני אדם שברח מעולם המשפטים,
אבל העולם המשפטים לא ברח ממך,
זה נכון.
אז המשפט מתחדש ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאביעד גליקמן, כתב המשפט של חדשות 13, בוקר טוב אביעד.
בוקר טוב גלית, בוקר טוב דודו.
תגיד אביעד, סליחה לשאלת הקטנוניות כמובן, אבל האם זה הגיוני? שבית המשפט יצא לפגרה של, אני יודעת, מעל חודש וזה וזה, ועכשיו הם באים בטענות, אנחנו לא מספיק חוקרים את הסיפור הזה?
לא, לא, זה לא שהם באים בטענות. פגרה, אין מה לעשות, יש פגרה בבית המשפט כל שנה במשך כמעט חודשיים, ששם, את מי, זה...
לא, יש מה לעשות. זה לא אין מה לעשות, אבל אוקיי, בסדר, ככה זה.
אני אגיד לך מה, עורכי דין שבאמת מטפלים בתיקים צריכים גם הם קצת להתעברר, להגיד לך ש... לא היה צריך להקדיש את הזמן מהפגרה למשפט נתניהו, הוא היה. לא באים בטענות, אבל השופטים אומרים ובצדק, די, הגיע הזמן להקביר קצב. במקום שלושה דיונים בשבוע, המצב הנוכחי זה שיש שלושה דיונים בשבוע, מתוכם פעמיים נתניהו עולה להעיד, ופעם אחת את הגנה אחר. בפועל זה לא קורה. מה זאת אומרת? בפועל לנתניהו כל פעם יש תירוץ אחר, פעם זה בריאותי, פעם זה מדיני, פעם זה ביטחוני. ולכן אנחנו בקושי רואים עדות שלו, והשופטים מנסים להוסיף עוד יום, לדעתי כדי שבאמת בסופו של דבר יהיו לפחות יומיים מלאים. בנקודה הזו עורכי הדין של נתניהו טוענים, רגע רגע חבר'ה, אנחנו לא יכולים 4 ימים בשבוע, יש לנו עוד משרד לנהל, לא נוכל להמשיך לנהל את ההגנה.
לא, אז אני מציעה שיכול להיות, זאת אומרת, מה זה? זה כאילו כמו שאני מתאמת, מנסה לתאם תור לציפורניים. אלה לא יכולים ואלה לא יכולים ואלה לא יכולים. לא, אין דבר, אבל למה אי אפשר להגיד, רבותיי, יש מלחמה במדינה הזאת, אנחנו מוכרחים לסיים עם הסיפור הזה, אתם לא יוצאים לפגרה, אתם באים כמה שצריך, וראש הממשלה בא כמה שאפשר. אני, אתה יודע, זה כאילו אנחנו...
אני מסכים איתך, אני בא וזה היה כזה פשוט לעשות את זה, אבל שוב, גם השופטים, שוב, לגבי הפגרה, אני מסכים איתך שצריך אולי לקצר, אבל לא, בטח לא לבטל, כי אין מה לעשות, גם שופטים צריכים קצת לנוח, גם עורכי דין, אבל את צודקת, שבהחלט היה אפשר לקצר.
תשמע, אבל בסוף...
עכשיו הם צריכים להגיד, כמו שאת אומרת, לא מעניין אותנו, זה המצב.
רגע, אביעד, יש דבר כזה מילואים? אין פגרות במקומות אחרים, אז אולי המצב הזה היה דורש איזו התייחסות לפנים משורת הדין, אבל רגע, אנחנו כל הזמן עוסקים באמת בבירוקרטיה של הבירוקרטיה, מי יכול מתי. תבואו, אני אסוף אתכם אגב, הפרקליטים הזה, יש מישהו שזה לא מסתדר לו, אני אבוא לקחת. אבל אנחנו לא מדברים, זה יוצא שזה כל כך משיח מהמהות, על מה עכשיו אנחנו הולכים לדבר בחקירה הזאת, זאת אומרת, מה הדבר שהחקירה עכשיו עתידה להתמקד בו?
מה החשדות כרגע?
תראה, אנחנו עדיין בתיק 1000, תיק 1000, תיק המתנות, כאשר עכשיו אנחנו מתחילים להתקדם לכיוון המתנות, שוענקו, השמפניות, הסיגרים, על זה בישיבות הקרובות אמורים לשאול את נתניהו, הוא כמובן טוען שאם הוא קיבל זה ממש בקטנה, ועל השמפניות הוא בכלל לא ידע, בתביעה יראו לו אחרת לגמרי, גם לפי עדויות אחרות, שהוא ידע גם ידע, גם על הכמויות של השמפניות של אשתו, גם על כמות הסיגרים שהוא קיבל,
רגע, וזה המטרה של התביעה אם כרגע. אם כבר דיברנו על מהות, הוא קיבל בהנחה, כמובן, על פי חשד שמפניות וסיגרים וכולי.
לא,
לא. אוקיי, לא, ותמורת מה? מה הוא העניק בתמורה?
אז זהו, לא בתמורה. בתמורה זה משהו אחר. אם זה היה בתמורה למשהו, זה היה שוחד, אבל הוא לא מורשם פה בשוחד. אלא? הוא משם פה במרימה והפרת אמונים. אבל אני אגיד למה השאלה שלך כן במקום, בגלל שבמקביל באמת לעובדה שהוא קיבל שמפניות וסיגרים, הוא גם טיפל בעניינים של מילצ'ן, כלומר זה שהביא לו את ההספקה, הוא מטפל לו בעניינים בשלל נושאים, אם זה להאריך לו ויזה מארצות הברית, אם זה ענייני ערוץ 10, שגילוי נאות, אני עובד בערוץ 10, גם אז ערוץ 10, פשוט אז היה אחד מהבעלים לאפשר לו כל מיני דברים שם, גם מיזוג רשת קשת, זאת אומרת, כל מיני דברים שהטיבו עם ארנון מילצ'ן, זה לפי כתב האישום, וכרגע הפרקליטות באמת עוברת באמת על הדברים האלה, ושהיא תגיע למתנות, אני מבטיח לכם, שזה הרבה יותר גם סקסי מבחינת המהות.
לא, אבל אתה יודע מה, אני לא מחפשת את הדבר הסקסי הזה, באמת.
לא, אני מחפשת את המהות, אבל המהות זה בעצם כל התיק. המהות זה בדיוק מה שהפרקליטות מתכוונת, הבעיה. שוב, זה בעיה גדולה, כי צריך לראות איך פותרים וזה פתיר. שנתניהו לא ממש נותן לחקור אותו לדית, הוא מפליג בסיפורים, ופה נכנסים השופטים שצריכים לעמוד על שאליהם.
זה משעשע.
נתניהו גם ישיב לשאלות, או לא ישיב, לפחות לא ייתנו לו לנאום נאומים, ואני מקווה שהשופטים קצת יתאפסו על עצמם בעניין הזה, כי באמת לפני הפגעים...
רגע, אז מתי זה צפוי להיגמר? אוקיי, יפליג בסיפורים, זה נהיה פה עכשיו שלמה עבאס, פסטיבל מספרי סיפורים.
מראש ידענו שזה עניין של שנים, תקשיבו, זה באמת קל לצחוק על זה, אבל אני אומרת, אני באופן
קל לצחוק, אז אולי שווה...
זה נשבר הלב שזה מה שקורה בחזית הזאת בעזה, ושיש את זה, ואני לא מזלזלת בזה, המשפט הזה הוא חשוב ביותר.
לא, אני לא חושב שהוא חשוב, אני לא חושב שהוא חשוב בהשוואה למה ש... שוב, אם העמדנו בראשנו ראש ממשלה בדרך, לא משנה, דמוקרטית, הוא ראש הממשלה שלנו, אני מסכים ש... כל פגיעה כזו בלוז שלו, בניהול את המלחמה וכו', זה משהו שהוא...
אז יש פתרון אחד, אתם יודעים שיתכבד ראש הממשלה, יצא לנבצרות, ולא יהיה ראש הממשלה בזמן היותו נאשם בפלילים.
נכון, זו אופציה אחת, או שעוצרים את המשפט עד סוף הקדנציה שלו, לא אפשר הכל.
לא, אבל זה מה שהוא אמר מראש, שהוא יוכל.
זה חוק צרפתי, בדיוק, הוא הבטיח, הוא התחייב בבג"ץ, שהוא יוכל גם להיות ראש ממשלה וגם לנהל משפט, וזה, אני מסכים איתכם, זה לא הולך, כי אני גם מסכים איתכם שזה מאוד מביך לראות, לא מביך.
באמת מביך, לא רואה, אתה מביך, זה באמת נכון.
נכון, לראות תוך כדי מלחמה בעזה,
כן?
זה לא לכאורה במדינה מתוקנת, אבל יש פה ראש ממשלה במדינה מתוקנת, ראש ממשלה אחר היה מזמן מתפטר, אז יתקבל מר נתניהו, הוא לא יכול לעשות את שני הדברים, הוא לא יכול, שיצא לנבצרות זמנית, הנה אני אומר לו זמנית, חדילה, לא קבוע, ושמישהו אחר יחליף אותו תוך כדי העדות שלו, מזמן הוא יכול לעשות את זה ולסיים את העדות.
ואולי גם מערכת המשפט לא הייתה צריכה לאפשר את ההתחייבות הזאת שלו לזה שאני כן יעשה.
זה 11-0, אני מסכים איתך.
כשמערכת המשפט מוצאת גם, הנה יש
למידות. אני יכול להבין פה גם את מערכת המשפט, כי אז בזמנו, את יודעת, אף אחד לא, זה היה לפני כמה שנים, ולפי החוק ראש הממשלה יכול להמשיך לכהן גם כראש הממשלה. הם היו צריכים לחוף את ההתחייבות שלו בבג"ץ, ברגע שהוא התחיל עם השטויות, להגיד לו, אדוני, או ככה, אתה לא מסוגל, בבקשה, תלך מפה.
כן, זה דבר שכולם מפחדים איכשהו אולי להגיד, בסדר, אבל זה צפוי להתחיל היום, ואנחנו חוזרים לזה, אז אמרנו, 3 או 4 פעמים בשבוע, ובמלוא המרץ.
כן, נקווה שבמלוא המרץ, היום זה אמור להתחיל קצת מאוחר בשעה 12, בגלל שיש איזה דיון אחר שקשור לו בבוקר, אבל אמורים ב-12 להתחיל עם עדות עד השעה 6 בערב, ביום רביעי שוב, ושוב נראה אם זה באמת יעלה לי 4 פעמים, ונראה איזה עוד טריקים נתניהו שוב יעשה, כל פעם זה תירוץ אחר, מדיני, ביטחוני, אני משער שבשבוע הקרוב נשמע עוד איזה
תירוץ,
בדיוק, תירוצים למה לא לקיים את העדות.
אביעד גליקמן, כתב המשפט של חדשות 13, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, בוקר טוב, יום טוב.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:39 ועכשיו למשחק האהוב עליי, דודו ארז מדבר על ספורט. דניאל זילברשטיין, כתב המגזין והתחקירים של ערוץ 13, מה העניינים?
בסדר גמור, מה נשמע?
טוב, תקשיב, היום אנחנו בבורות עצומה, דקה לפני שעלית לשידור, דודו שואל אותי, יורו בסקט זה כדורסל?
למרות ש... שוב, מה שמדהים זה שהיה איזשהו משחק עם צרפת, שניצחנו אותם, ואני כן עדכנתי את זה, לא חשוב באיזו תחנה וכולי, כן. אבל אני בכזאת רמה, אני מוחק את זה, זה כאילו בזיכרון הרעי שלי בראש, כל מה שקשור בספורט, כי אני לא חי את זה, אין מה לעשות, יש כאלה שחיים את זה. אני לא.
בעצם אתם אומרים שרמת התחקיר זה כאילו עובדה אצלכם בתחקיר, נכון? מקבלים טוב.
זה עובדה ו-60 minutes ביחד, בהחלט כן. אז תשמע, מה יש לעשות פה תחקיר? היינו בדרך ל...
שיחקנו כדורסל.
היינו ביורובסקט, כולם התרגשו נורא. התרגשו, בית הלחמי, בית הלחמי, התרגשו,
כן, נכון, היה בית הלחמי שם גם.
והיה דני עבדיה, אבל בסוף הודחנו.
בסוף אנחנו לא טובים.
אז איך אתה מסביר את זה?
אוקיי, אז זה היה באמת נהדר כל ההקדמה הזאת, אני אגיד ככה, הנבחרת שלנו בעצם הייתה במקום הראוי לה, פחות או יותר, בשני טורנירים האחרונים, לא הצלחנו לעלות לשמינית גמר, וזה כנראה המקום הריאלי שלנו, זאת אומרת, בין 16 הנבחרות הטובות באירופה, ועם כל הכוכבים היו מסתדרים, ופה אולי ניהול סגל קצת אחר, וחילופים, וקצת יותר מזל מול פולין בשלב הראשון, אז אולי היינו מקבלים יריבה יותר נוחה ועולים ברבע הגמר.
מזל מול פולין זה דבר שהיינו צריכים הרבה פעמים, דע לך.
אז אני אומר, בסך הכל טורניר טוב של הנבחרת, לא יותר מזה, לא איזו התעלות שנזכור לדורות, אבל היה כיף שבאמת היה מדובר בחבורה מקובשת ושחקנים שנהנים להיות אחד עם השני.
וגם ראינו, אם לא להיות ציניים בעניין הזה, אבל באמת ממה שאתם מספרים, נראו שם באמת רגעים ספורטיביים יפים מאוד. דני אבדיה...
ספורטיביים ואנושיים. לראות את אבדיה, שחקן NBA שמרוויח מיליונים בשנה, מזנק על הפרקט, נפצע בגבה, ממשיך לשחק למרות שהוא מדמם. זה משהו מיוחד. מי שאוהב ספורט נבחרות, יודע... להעריך את הרגעים האלה שבהם הכוכבים הכי גדולים בעולם, לוקה דונצ'יץ' ויאניס שמשחקים בשביל עשרות מיליונים בשנה, אפילו שחקנים יותר מרוויחים מדני נגיד. קופצים על הפרקט, כאילו זה הדבר הכי חשוב בעולם, ועוד הייתים די ריקים.
זהו, רציתי לשאול באמת על העניין הזה.
זה לא איזה משהו, נגיד, בכל המדינות למעט ליטא, הכדורסל מתחת הכדורגל בהרבה, חלק מהמדינות האלה.
אבל גם הכדורסל ירד? זאת אומרת, הכדורסל כן היה עניין באירופה, זה ירד?
לא, הכדורסל לא ירד, וגם יש המון כוכבים שהייתה פה הזדמנות לראות אותם בכסף לא גדול. הכדורסל משני באירופה, זאת עובדה. בחלק מהמדינות זה טירוף, ולפעמים באמת האווירה ביציעים היא אחלה, אבל בגדול הם מפרקים את זה בין מדינות, כי מדינה אחת שמארחת טורניר כמו יורובסקט, זה לא איזה גליק גדול, וזה אומר לחזור כל פעם לאותן
נדמות. זה לא מעצמה, כן. כדורסל זה לא בסקטבול, כמו שאמר. נכון? אני יודעת להביא ציטוטים בזמן. כאילו, שזה לא בארצות הברית, שזה לא...
אני
רוצה להגיד לכם שזה היה, אבל באמת תענוג לראות את החבורה הזאת, ועכשיו צריך לראות האם התוכניות של הכדורסל הישראלי, שביורו בסקט הבא בעוד 4 שנים, כל הכוכבים יסתדרו, וכולם יבואו, ואז אולי נעשה משהו מיוחד, אבל בגלל שאני שומע כבר את קוצר הרוח ואת הזמן הדופק, אני רוצה להוסיף שהחבר שלך, קרלוס אלקארס,
כן,
זכה בלילה בגרנד סלאם מספר 6, שזה הישג בלתי רגיל, הוא ניצח עוד פעם את סינר הג'ינג'י בגמר.
רגע, רגע, דקה, דקה, אבל שנייה, לפני שאנחנו גולשים לטניס, רק רגע, תגיד שנייה, זה באמת שאלה כאילו לא על ספורט, אבל יש משמעות, יש איזה, אתה חושב שהייתה השפעה למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, גם על היורובסקט, זה כן מחלחל לדברים האלה, באיזשהו אופן?
אני חושב שההשפעה הייתה בעיקר מזה שלא היה כיף להיות כל כך ישראל, בכל הנוגע לבוז בהמנון שחטפנו, ולקהל הפולני שהיה מאוד עוין נגדנו, ולקהל הצרפתי שהיה עוין נגדנו.
למרות שזה אולי דווקא עושה יותר אנדרדוג, אני לא יודעת.
זה בטוח עושה יותר אנדרדוג, והנבחרת התעלתה מול צרפת בין היתר בגלל זה. אבל אני חושב שלטריקים האלה יש בדרך כלל זמן מדף מאוד קצר. עובד פעם אחת, מסתדר איזה משחק שאתה נלחם בו והיריבה שלך לא פוגעת ואתה מגרד אותו. בגדול בסוף יש ספורט. ובספורט הזה אנחנו פחות טובים מהיריבות שלנו. כמו ברוב הענפים. צריך להגיד את זה, זה לא נשמע טוב כי כולם נורא רוצים איזה, אחרי השנתיים הנוראיות האלה, רוצים איזה רגע של מחמה, אבל קשה לרמות בספורט. קשה לרמות לאורך זמן שאם יש מישהו יותר טוב ממך, והפסדנו נבחרת יותר טובה, נבחרת יוון אתמול בערב. עם הצגה מדהימה של יניס אנטטוקומפו, וזהו, זה המקום הריאלי שלנו כרגע.
הבנתי, בסדר גמור. אז יש, אז אלקארס, שהוא, אתה בעניין של טניס, דודו? בהחלט לא.
באיזה עניין? למי יש עניין בטניס?
אלקארס, הוא זכה, מה? בטורניר השישי שלו הוא זכה?
טורניר הגדול, גרנד סלאם.
כן, כן, בגרנד סלאם השישי. הוא בן 22.
אמת.
תקשיב, אני לא יודעת, בוא נגיד עליו דברים רעים, בוא נמצא משהו רע גם להגיד.
אני חושב שהוא הדבר הכי מתוק של הענף הזה ידע, הוא ממש ילד ביישן וחמוד, הוא רוצח על המגרש, הדבר הזה צריך לאמר, זה פחד אלוהים לראות אותו כשהוא נכנס לזון, זה גם השלישייה הגדולה של פדרר, נדאל וג'וקוביץ' יכולה רק למחוא כפיים.
והם בטח גם עושים את זה, כי זה כזה מאוד בטניס, לא רק כזה, אבל זה מדהים שהם מביאים לשם כל פעם, יש מישהו, וזה הרבה קורה, הכי גדול שהיה אי פעם.
אוקיי, אז זאת נקודה מעניינת, שבדרך כלל כשחושבים, אוקיי, כשאלה ילכו, אז איזה ריק ייווצר, עכשיו שנים לא יהיה כלום, וזה וזה וזה, בדרך כלל זה לא נכון. אמרו שלא יהיה כמו מסי, ופתאום צומח למין ימר נפלטת בברצלונה, ויש המון כישרונות, המון שחקנים ששווה לראות את לפתוח טלוויזיה בשבילם, לטוס בשבילם, מה שלא יהיה. אבל הוא באמת מיוחד, והיריבות בינו לבין הג'ינג'י, שהוא הפוך לחלוטין, קרחון מהאלפים כזה, מאוד...
לא אוהבים כאלה, לא, לא רוצים.
כן, אבל זה קטע, זה מייצר ביניהם יריבות של שחקנים הפוכים לחלוטין, בסגנון שונה לחלוטין. זה היה קרב אדיר בלילה, ואלקארס ניצח. אנחנו, כן, יש להניח שזה יהיה הגמר ברוב הטורנירים בשנים הקרובות.
טוב, דווקא אני בעניין שלו, הוא מעניין אותי האיש הזה. אנחנו חייבים לסיים, דניאל זילברשטיין, כתב המגזין והתחקירים של ערוץ 13.
תודה רבה.
תודה רבה, יום מעולה, ואין לך איזה משחק... רגע, אבל משחק מילים קטן, כלום לא יהיה?
אלקארס לא קרס, לא יודע.
קרס אותי, לא אלקארס. בסדר, אני אשלח לך בפרטי אחר כך, אין בעיה.
כל שהוא לפי שעה, להתראות.
להתראות, שלום רב. בוא נשמע איזה שיר, תכף הראלה ואני מחלקות כספים.
וואו.
תדע לך, תכף.
בוקר טוב.
שלום הראלה, בוקר טוב.
רציתי לשאול שאלה.
כן, ודאי.
באחת הנסיעות לכאן, שמעתי על איזושהי יוזמה של תושבים בפריז, שבגלל שהם עכשיו קיץ ומלא מלא מלא אנשים, הם פותחים את הבתים לארוחת צהריים, לתיירים.
מסעדה כאילו בבית?
בבית. היית הולכת?
כן, אבל אם זה כולל גם את הריב. אני רוצה את כל החוויה. אני רוצה לבוא, יגידו לי, למה איחרת? אמרנו 2.5. יגיד, לא אמרנו 2.5, אמרנו 2.3. זה אומר 2.5, אז היית אומרת 2.5. אז בהתחלה ריב, ריב, ריב. אוכל.
אוקיי.
ואז באוכל משלימים וזה, אבל רבים בנושא אחר של העולם, כאילו. ואז בסוף הורזים לי קופסאות ונותנים לי אשמה לדרך וזהו. אז כן, הייתי רוצה את זה.
ואת צריכה להחזיר את הקופסאות.
בטח, אם את לא מחזירה את הקופסאות. מה זה? את לא היית הולכת לכזה?
לא.
למה?
לא יודעת, לא... קשה לי לאכול בבתים של אחרים. את לא מתחברת לזה.
אוקיי, אז משהו בלי אנשים זרים את רוצה?
לא, לא קשה.
בואי, את רוצה את המסעדה אצלך בבית?
בואי נתקשר.
טוב, אני מתחילה לחשוב יותר מדי, זה רק נזק עושה.
הלו?
שלום.
וברכה.
אני מדברת עם רחל מזרחי.
כן.
שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
את צוחקת עליי, נכון?
לא. אני ממש לא צוחקת עלייך. מה שלומך?
אני בסדר.
את כבר זכית לפני 5 שנים ב50,000 שקלים, נכון?
נכון.
אז הנה, זכית שוב ב50,000 שקלים. מזל טוב.
מפעל הפיס, זכית ב50,000 שקל. היא אומרת לי, חברה פה, לא להאמין לך.
לא להאמין, אבל כבר דיברנו וכבר זכית, אז למה לא להאמין? המזל בא לבקר עוד פעם.
איזה יופי.
נכון? אולי נדבר עוד פעם בעוד 5 שנים שוב, לא? בעזרת השם.
הלוואי, הלוואי. נהדר.
את תשמחי עכשיו מישהו מהמשפחה? את מי תשמחי?
אני שמח, קודם כל שימחתי חברים עכשיו, ושהם לידי.
יפה, איזה כיף.
וברור, נשמח גם את המשפחה.
נהדר. מאחלת לך הרבה בריאות, ושנמשיך לדבר. כן.
אמן.
כל טוב, ביי.
איזה מין דבר זה לזכות פעמיים.
נכון.
איזה יופי. זה אומר שהמזל, לא רק שיש אותו, יכול להיות אותו הרבה.
מה, כבר קרה לי להודיע לבן אדם 3 פעמים.
באמת?
ממש ככה, בפעם השלישית הוא ממש...
התעצבן אפילו כבר.
לא, לא התעצבן, הוא פשוט הגיע אלינו למשרדים. הוא היה בשוק, כי שבוע קודם דיברתי איתו,
וואו.
ובפעם השנייה, אז היו לנו מכוניות, כן. גם זכו פרס שני, היום זה פרס שני, זה 150, כן. אז היו מכוניות. ואז התקשרתי כדי לבשר לו על המכונית, כי שבוע קודם הוא זכה בסכום של כסף. והתקשרתי, זאת אומרת, כן, כן, בסדר, הכסף בחשבון, הכל בסדר.
תודה. תודה
שאת... אבל לא, 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 אני... שנייה, שב רגע.
לגבי הפרס הבא. כן, 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 בסדר,
כן,
גמור.
זה קורה.
כיף לה מאוד, מאוד, נכון. מאוד, וגם כיף לנו שיש לנו לגמרי, את הזכות ככה נכון, לחלק. נכון. יאללה, יום מעולה. ביי, להתראות.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
דודו, התוכנית הזאת הסתיימה.
אני רוצה לומר לך תודה רבה. היה כיף, היה מעשיר.
אני שומעת שאתה יוצא מגיד
לך. ובמיוחד אגב, אני משבח אותך על היכולת המדהימה לנהל שיחה בתחום הספורט, שזה בעיניי, זה כוח על.
די, נו, מה יש לדבר? ספורט, אנחנו יודעים על זה הכל, אין מה, מה יש לדעת על זה? יש כדור, נכנס או לא נכנס?
כן, זה עד כדי כך בינארי?
אני לא
בטוחה.
אנחנו נמשיך את הנושא הזה מיד אחר כך. שיהיה לך יום מצוין, דודו.
אני רוצה להודות לך על שעתיים של כיף, להתראות.
שלום.